חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. חייב להודות שאני מופתע מהיעילות, יצירתיות ועקביות של המשטרה, כלומר של מיליציית בן גביר. הדרך בה הם מזהים בעיות ופותרים אותן מרשימה ממש. נכון שזה עוד לא חלחל לתפקיד המקורי של המשטרה, נניח להילחם באלימות, בפריצות לבתים, בגניבות רכב, אבל בכל מה שקשור למאבק במחאת ההמונים, הם מספקים את הסחורה ובגדול. עכשיו מתברר שהם מתכוונים לאסור הטסת רחפנים במרחב האורבני הדי גדול, שכולל ממש במקרה ובצירוף מקרים מאוד נדיר גם את שער בגין בקריה בתל אביב. שם הצטופפו ביום ראשון האחרון, כידוע, מאות אלפי ישראלים מדהימים. ואני מניח שבמבג, שזה ראשי תיבות של מיליציית בן גביר, פשוט לא רוצים שהציבור יראה שהציבור יוצא בהמוניו למחות. אז בלי רחפנים. אז באמת, כל הכבוד חברים, הלוואי שהעילות הזאת תגיע מתישהו גם לתפקיד המקורי שלכם. בינתיים, נשים את מבטחנו ברשות התעופה האזרחית, שאמורה עכשיו לשים את המשטרה במקומה. בראשה עומד תת-אלוף במילואים שמוליק זכאי, הוא דווקא מקורב לימין ולנתניהו, אבל בבסיסו הוא איש הגון. נראה מה יחליט. בטרם אנשים עלולים להחליט על מרד הרחפנים הגדול, או פשוט לחזור לתיירות של פעם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בחתונה המשפחתית אצל בבצ'יק, עסקן חרדי חשוב, נפגשו באקראי בני גנץ ואיתמר בן גביר, ברכו זה את זה בנימוס לשלום, לחצו ידיים והלכו איש לדרכו, הכל בסדר. אבל כל מיני אנשים תרחו לעשות מזה עניין. למה גנץ לחץ יד לבן גביר? ויאיר לפיד נשאל על כך וישיב שהוא לא היה לוחץ יד לתומך טרור. אופה. מנהיגי ישראל מימי רבין ואילך לחצו ידיים לא עם תומכי טרור, אלא עם ארכים מחבלים רוצחים. רשימת המחבקים והמתנשקים עם ערפאת וחברי כנופייתו ארוכה מאוד, אבל יאיר לפיד שלנו הוא לא כזה, בעיניו איתמר בן גביר תומך טרור, והוא לא לוחץ יד לכאלה. בראבו, זה איש עקרונות, שכוח. כן, אבל למה נדמה לי שבינואר 22 יאיר לפיד נפגש לא עם תומכי טרור חלילה, אלא עם מחבלים נטו? למשל חוסיין השייך, מחבל שישב 11 שנים בכלא, מחבל תנזים באינתיפאדה השנייה, קולונל בביטחון המסכל. במסמכי ערפאת נמצאה פנייה שלו לשלם $2,500 לרעד קרמי, שרצח עשרות ישראלים וחוסל ב-2002, וגם לזיאד מחמוד העס, מפקד חוליה שרצחה שישה באולם הסמכות הרמוד מון דוד בחדרה. לפיד נפגש גם עם מג'ד פארג', איש הביטחון המסכל שידיו תבולות בדם רב. אני מניח שאחרי שנפגש עם המחבלים הללו רחץ היטב את ידיו, ועכשיו כשהוא טהור ויפה נפש הוא יכול לסרב ללחוץ ידו של יהודי שנשם בתמיכה בטרור יהודי נגד ערבים. אבל ערבים שרצחו יהודים? בשביל לפיד זה כנראה היה בסדר.
עכשיו ב-103 FM חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
היי, מה יהיה הסוף איתך? מה יהיה? מה קורה?
מה לא בסדר?
מה הקשר בין חוסיין המג'ד פארג', ראש השב"כ נפגש איתו פעם בשבוע, והפלסטינים, אגב, אתה זוכר שאני לא רוצה להכיר את מצב רוחך, שגם נתניהו פגש את כל אלה, אתה יודע, אתה אומר מה זה?
ודאי, לא נתתי את כל הרשימה, נתניהו התחבק להתמשך ואמרתי, מצאתי ידיד. מצאתי ידיד, הוא אמר על ערפאת.
חבר זה יותר מידיד.
חבר זה.
תשמע, אם בסוף נעשה רשימה של אלה שלא ידיהם נקיות, זה רק אתה.
לא, שרון הקפיד לא ללחוץ יד להם.
תקשיב, שרון
בוואי, תקשיב,
שרון בוואי פלנטיישן, זה חסר, אני לא אשכח את זה, יש לי צמרמורת עכשיו. הוא נסע לשם כשר החוץ של נתניהו, עם נתניהו, אתה זוכר?
כן.
לא מיד,
אחר כך בהתחלה הוא לא נסע, היה סיפור שם.
לא, קודם כל הוא עיכב את כל האירוע עם ה-13-13%, אסור לתת יותר מ-11 זה, אבל בסוף הוא מונה לשר חוץ ואז הוא נסע, הוא היה בוואי פלנטיישן והם עמדו שם בשורה ולחצו ידיים והוא פשוט דילג על ערפאת וכולם, ביבי ויציק מרדכי, הוא פשוט דילג, הוא אמר לי אחר כך שהוא לא מסוגל לגעת בו.
נכון.
זה, אבל זה כבר נפשי, עזוב, זה אירוע אחר. עכשיו,
אבל תראה, אני... 100% אני מבין, זה עבודה, זה פוליטיקה, זה שבת.
כן, לא, זה, אתה יודע, אתה במסע ומתן, אתה בהסכמים איתם.
רק אל תגיד, אני לא לוחץ יד לתומך טרור, כי אם מחבלים התחבקת.
הסכמתי, עכשיו מה... חשבתי שתרים לי עם התייר, תגיד, אי פעם הצלחת לבנות תייר השאפה? כי אני לא.
איזה שתי דקות הצלחתי פעם, זה והיא עוד על העץ, פה מול הבית, בניתי עם הנכדים.
לא, התסכול שלי, שמעולם, אני הרי, בוא, בידיים הכישרונות שלי מאוד מוגבלים, יש צריך לשים שזה משהו שנקרא מאוזן או מוזן, בוא, הם צללו מיד.
מין מעוין כזה, שהחלק הארוך שלו הוא לאורך, והרוחב קצר, וזנב, בלי הזנב אין איזון.
אבל תחשוב כמה עבדנו להתקין אותן בשכונה, ועם היריות נייר וזה, והיום אבו אלי אקספרס, איך זה נקרא? אלי אקספרס, אתה שולח ב-15 שקרחפן?
וגם זה נורף. וגם האפיפון של אבו אלי אקספרס לא אף, אבל רחפנים, תשמע, תעזוב, זה חצי תיאוריית קונספירציה שנפלת עליה. אתה לא יכול להרשות,
בסוף רודפים אחרינו
1,000 רחפנים מעל הקריה. מישהו צריך לעשות סדר בזה, מישהו חייב, כי אחד מני רחפן נפץ.
אבל אריה, עד שמונח הבחורצ'י כזה, שכחתי את שמו אודי לוי, נו, דני לוי, כל ההפגנות, כל המחאה, זוב, עוד לפני המלחמה ואחריה.
החוק הוא כבר...
לא, אבל זה מסודר, יש מפעילי רחפנים מיוחדים שרוצים את המשטרה, אבל פתאום זה שטח צבאי סגור.
אבל הם טוענים שאפשר לעמוד בדרישות החוק.
אפשר. תנסה ותראה, יאללה, חדשות.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
לפני שלוקחים הלוואה,
קודם כל בנק הפועלים.
יכולים לפרוס עד 120 תשלומים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לאישור הבנק ולתנאיו.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים מפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחרי לשידור שקד וולפין, ואנחנו נתחיל עם אלוף המילואים, גיורא איילן, לשעבר ראש המלל, שלום.
ערב טוב.
אתה מציג היום את מה שנקרא תוכנית האלופים, יחד עם אלוף גרשון הכהן, ויש רבים נוספים במילואים שתומכים בה, שאני לא הצלחתי להבין כאילו את הנרטיב, כאילו מתי הפך ריכוז המחבלים בצפון הרצועה לבעיה המיידית הכי דחופה לנו, כשאנחנו בעצם הולכים ומאבדים כל יום חיים של חטופים, אבל התוכנית כרגיל מקורית, אז תציג לנו אותה.
בשמחה. אז אני מדבר על העניין הזה שהצגתי אותו כרגע לפחות 9 חודשים, גם נפגשתי עם זה עם גורמי צבא די בכירים כבר לפני 9 חודשים, ובעצם יש פה אמירה אחת שלפי דעתי יותר ויותר מתחברת. ההנחה שבצד הישראלי, גם בדרג הפוליטי וגם בדרג הצבאי, שרק לחץ צבאי יביא את, רק לחץ צבאי יביא את החטופים, רק לחץ צבאי יביא את הניצחון, לא עומדת במבחן המציאות, וניתן לצפות שלא תעמוד במבחן המציאות, ומה שבסופו של דבר יכול ליצור לחץ אמיתי על הצד השני, זה שני דברים. אחד שאני לא אדבר עליו כרגע, זה היווצרות של אלטרנטיבה שלטונית, גם בזה אנחנו נמנענו מלעסוק, או כמעט בלמנו, האפשרות השנייה היא לחץ כלכלי. ואני מזכיר לכולם שעסקת החטופים היחידה שהייתה עד עכשיו, שהייתה בנובמבר, ושקיבלנו 10 חטופים חיים כל יום, בלי שצהל היה צריך להיערך מחדש, ושילמנו במחיר מאוד מאוד זהיר של 3 דגי רקק על כל חטוף ישראלי, הושגה מהסיבה הפשוטה האחת, שעד אותה עסקה נכנסו לעזה 12 הספקה ביום, חלק מהעסקה, וזו הייתה הדרישה הכי חשובה לחמאס, ובשביל זה הוא הסכים לאותה עסקה, זה שישראל הסכימה להגדיל את מספר מסעיות מ-2 ל-200. מה שקרה, שברגע שהחמאס הפר את אותה עסקה, אחרי שהוא היום השמיני או התשיעי, שכחנו לחזור לתנאים שהיו קודם, כי אם צד אחד מפר, אז גם אנחנו לא צריכים לקיים את ההתחייבות שלנו. בשורה התחתונה, מה שיוצר לחץ אמיתי על שלטון זה רק לחץ של היעדר אספקה ולא לחץ צבאי. במצב שקיים היום, אני מיד אסביר את התוכנית, במצב שקיים היום שהאספקה נכנסת בלי הגבלה לעזה, שהחמאס הוא זה ששולט באספקה ולכן גם שלטונו מתחזק, שהחמאס מרוויח כסף מהאספקות האלה כי הוא מוכר אותה במחיר מוגזם, ובעזרת הכסף גם יכול לגייס לוחמים חדשים, אז קשה מאוד יהיה להגיע לניצחון צבאי, וגם אם כן זה עלול לקחת הרבה מאוד זמן שאין אותו למדינת ישראל. ולכן, מה שאני אומר, ועוד פעם, ניתן א' היה לעשות את זה עדיף מאוחר מה שבכלל לא, וב' אני עושה פה אילוסטרציה על צפון הרצועה, אבל יכולים לעשות אותה במקביל גם באזורים אחרים. החוק הבינלאומי אומר שברגע שיש אזרחים בתוך אזור, אתה לא יכול לייצר מצור עליו ולמנוע כניסת הספקה, אבל אתה כן יכול לייצר מצור עד כדי אבל המוות של הלוחמים של הצד השני, אם אתה מאפשר לפניכם בצורה מסודרת לאוכלוסייה האזרחית לצאת. וזה מה שאני מציע, לאפשר לאוכלוסייה האזרחית לצאת מצפון הרצועה, אבל רק לאפשר, אלא לומר לה שתוך שבוע, 10 ימים, מאותו רגע השטח הזה הופך להיות לשטח צבאי, והספקה היומית של דלק ושל אוכל ושל מים שמגיעה לצפון הרצועה תיפסק, והדרך מבחינתם להמשיך לחיות היא לצאת דרומה לא בתור עצה, אלא בתור דבר שיבטיח את קיומה.
האלוף איילנד, יכול להיות שבתשעה חודשים האלה שאתה צעקת את הדברים האלה בצדק, חמאס כבר אגר לעצמו מאגרי מזון 10 שנים, והאנשים שישארו בצפון הרצועה, האזרחים יצאו, הבנתי, אבל המחבלים שישארו בצפון הרצועה יוכלו לשבת במנהרות ולאכול בשקט?
אז אני לא בטוח שיש להם את זה לשנים, אני מסכים איתך שזה כמובן בעיה, אבל אני מזכיר שבנוסף למזון, ישראל גם מזרימה מים לצפון הרצועה, ומים, אני לא בטוח שהם צברו, שיכול להספיק להם להרבה מאוד זמן, ולכן ברגע שאתה מפסיק את המים, אתה מפסיק את הדלק, מפסיק את האוכל, ייווצר שם על פני זמן, ייווצר שם לחץ, בסופו של דבר תמיד לצד שמבצע את המצור, אמורה להיות יותר סבלנות מאשר מי שנמצא בתוך המצור. וההיסטוריה מוכיחה את זה בעשרות מקרים, ולכן כמובן שבזבזנו 9 חודשים, אבל נכון לעשות את זה, זה לא במקום הפעולות הצבאיות שנכון להמשיך אותן בכל מקום, אבל זה דבר שהוא בהחלט אפקטיבי. צריך להוסיף עוד דבר, שצפון הרצועה ממשיכה להיות הבירה, הייתי אומר, השלטונית של החמאס. יש לא רק 5,000 מחבלים מצפון הרצועה, יש מאות אולי אלפי פעילי חמאס אזרחים שמנהלים מתוך העיר עזה את כל הפעילות של החמאס כפי שהיא כיום, מתקשורתית ועד דברים אחרים, ולכן את המקום הזה אתה צריך בשלב מסוים לייבש, ואחרי שתוכל לייבש אותו ולא יהיה שם האויב, גם אם זה ייקח הרבה מאוד זמן, כמובן שתוכל גם להשתלט על האזור הזה יותר בקלות, ולא דרך סיכון מוגזם לחיילי צה"ל.
אני רוצה לחזור כאילו להיות הילד הזה שלא מבין כלום ושואל שאלות תם. בסוף אבל מה התוחלת? הרי היינו בצפון הרצועה, כבשנו, תיהרנו, הרגנו, עברנו לדרום הרצועה, חזרנו לצפון, עכשיו אנחנו בדרום, רוצים עוד לחזור לצפון, אז נניח שנצליח להרוג עוד 300, 400, 500 מחבלים במהלך הזה. בסוף השאלה היא לאן זה מוביל, ואני רוצה לשאול אם אתה מזהה, כמו שרבים אחרים מזהים, את השאיפה בעצם של נתניהו, פעם זו הייתה שאיפה של בן גביר, סמוטריץ' ואריה, עכשיו זו שאיפה של נתניהו בעצם להתחיל לנהל את הרצועה ולשלוט בה גם מבחינת הממשל הצבאי.
אני לא מסכים מהבחינה הזאת עם התוכנית, אם באמת יש תוכנית כזאת של ממשל צבאי, וכמובן חלוקת המזון על ידי צהל. אני אומר דבר אחר, אני אומר את זה לצערי עוד פעם, בייחור ובכאב. מה שמשפיע על דיקטטורים זה לא לחץ צבאי, אלא המון בני אדם שאין להם אוכל, ושאין להם מים ושאין להם דלק. ועל זה לצערי ויתרנו מהיום הראשון. אבל היות וויתרנו על זה, אז ניתן במקום להילחם נגד גורמי החמאס, אפשר יותר ויותר לייבש אותם באזור אחרי אזור, וכתוצאה מהעניין הזה כן תיווצר לחץ מאוד מאוד כבד על חמאס, כי האוכלוסייה תלך ותצטופף באזור אחד בתוך עזה, והאובדן השליטה באזורים שממנו מבצע הרבה מאוד פעילויות תלך ותיצור את הלחץ. אפשר את אותו דבר לעשות גם באזור אגב פילדלפי בהמשך, ואני חושב שהלחצים מהסוג הזה של מצור כפי שאמרתי, לאורך כל ההיסטוריה הם הרבה יותר יעילים מאשר רק לחץ צבאי, הם לא על חשבון, הם חוסכים זמן וכוח, ואת הדברים האלה נכון להתחיל לעשות אתמול.
אני מסכים שזה ראוי לעשות, אני לא בטוח בהנחה שלך שדיקטטורים לא רוצים שירעיבו את האוכלוסייה שלהם. אני זוכר למשל שסטלין הרג ברעב 30 מיליון מבני עמו. הוא הטיל עליהם את הרעב והמצור, למה שאיכפת לדיקטטור כמה מתים? להפך, ככל שימותו יותר בעזה, סינואר יעשה יותר דעת קהל עולמית ללחץ על ישראל.
אז זה נכון שהוא כמובן אדיש על מותם של אנשים, אבל ההיסטוריה נותנת המון דוגמאות אחרות של המון רעב מתוסכל וכועס, עושה גם מהפכות, מהמהפכה הצרפתית ועד אגב המהפכה הבולשיביקית ועד האביב הערבי, ואם לא ייווצר את הלחץ הזה, ואני אומר שוב, יש היום מצב הפוך, האוכלוסייה בעזה התרגלה למצב הקיים, הם לא אוהבים אותו, אבל בני אדם מתרגלים, לצערי גם אצלנו באוכלוסייה מתרגלת למצב קשה, ולכן כל עוד ההספקה ניתנת בשפע וכל עוד החמאס הוא זה שנתפס ובצדק בתור זה שדואג להספקה, אין שום איום אמיתי על שלטונו של סינואר, ואם אין איום על שלטונו, אין לו שום סיבה להתפשר בשום דבר, והמציאות הזאת יכולה להימשך שנים, וצריך להתחיל לזעזע אותה. אבל טוב, אני אגיד אפילו יותר מזה, נגיד שהתוכנית שלי היא תוכנית גרועה, לאור מה שההסתייגויות והספקות שאתם מעלים, אני אומר, אוקיי, אז תביאו תוכנית אחרת, אבל לא יכול להיות שהתוכנית היחידה של צה"ל עם אוגדה וחצי או שתיים להמשיך לבצע פשיטות כאלו או אחרות, כי גם שאתה הורג בהצלחה הרבה אנשי חמאס, הוא מגייס חדשים עם הכסף שאתה בעצם הוא מרוויח דרך ההספקות, ולכן ההמשך הלחץ הצבאי כפי שהוא לא יביא את התוצאות שאתה רוצה אותם. אז אם מישהו חושב שיש תוכנית אחרת, ליזום תוכנית אחרת, אבל צריך ליזום כבר משהו ולא רק את הפעולות.
אני מסכים איתך לגמרי, ואני ממליץ בהקשר הזה בפיד של עמיחי עטלי העיתונאי, הוא נתן אתמול סטנוגרמה משיחה ארוכה עם אחת של לוחם ברצועה, והוא גם מתנחל ואיש ימין ודתי, וזה מאוד מעניין, אחרי שהגדרתי אותו ואפיינתי אותו, זה עדיין מאוד מעניין מה הוא אומר שם, כולל זה שהם בלי תוחלת כרגע, אבל נזכרתי גיורא שהיית יועץ ביטחון לאומי גם בתקופה אצל אריק שרון, כשנדונה ההתנתקות, ומעניין אותי לסיום עמדתך בוויכוח, נניח בין נתניהו לגנץ ואייזנקוט, שהאם ציר פילדלפי הוא באמת הכותל הדרומי החדש שלנו והחור בסכר שעליו יקום המפעל הציוני, או שזה דבר שאפשר כרגע לעשות עליו פשרות כדי להחזיר את החטופים? איפה בעצם אתה עומד? ואני שואל כי אני באמת לא יודע.
אז התשובה שלי בעניין הזה היא מאוד מאוד חדה. אם זה עומד זה מול זה, אותה עסקת חטופים, אגב עסקה מאוד גרועה, אבל לא ניכנס כרגע למה, אבל זו העסקה שכרגע על השולחן, והמשמעות שלה היא לעזוב, או לפחות לעזוב זמנית את ציר פילדלפי, אני באופן חד ונחרץ בעד עסקת החטופים, ואני חושב שמבחינה הזאת הממשלה טועה בדרך שהיא בחרה, אני חושב שבראייה לאומית נצטער מאוד על ההחלטה הזאת, כי אני לא בטוח שבעוד כמה חודשים יהיה לנו הרבה אנשים שניתן עדיין להציל.
אתה אמרת בתחילת המלחמה שצריך לנתק את ציר פילדלפי ולהטיל מצור על עזה.
אני אומר שוב, אין סתירה בין הדברים. אני אומר שוב, מבחינה אופרטיבית, אבל עוד פעם, יש פה המון חלב שנשפח. מה שנכון היה לעשות זה כן להשתלט על פילדלפי בהתחלה, לא בראייה ארוכת הטווח האסטרטגית כל כך של ראש הממשלה, אלא משום שבאמת לחסום כל תנועה החוצה ופנימה. אגב, מה שמפריע לחמאס זה לא רק שלא, הוא לא יכול להבריח פנימה, עכשיו דברים, הוא גם לא יכול להוציא פצועים למצרים, גם זה מאוד מפריע לו. אז לכן חשבתי שמהתחלה היו צריכים להפעיל את הפעולה הזאת, הפעולה של פרוזדור נצרים, לא להיכנס ללחימות בתוך שטחים צפופים מדי של אוכלוסייה, שגם עולות לנו לצערנו בהרבה מאוד נפגעים, וכן, לעצור את מצור שלם על עזה, מי שמדינות עושות ברגע שהן במלחמה עם...
זאת הבעיה, שהגענו לשם רק בסוף ולא בהתחלה, זה גם יש ויכוח, אבל לא נפתור אותו כאן. אלופי איילן, תודה.
תודה רבה.
פרסומת אחת.
הלו, קצת תרבות חברים.
האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, הציונות הדתית, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה.
בוא נתחיל עם אמירה, אני לא לגמרי הבנתי את השערה, אבל מעורר צערה שלך אתמול.
גם אני לא הבנתי את השערה, תראה מה זה, שנינו לא הבנו.
לא, אבל לדעתי כל אחד...
למה אתם לא שואלים אותי?
לא הבין מכיוון אחר. שאמרת, בית המשפט בגרמניה סייע להיטלר לעלות לשלטון, היטלר שרף את הפרלמנט, אז בנמשל שלנו, מי זה היטלר בעצם?
לא, אין שום נשת. למה אתה הולך למקום הזה?
למה ככה?
נכון, לא, אני לא מצליח להבין אפילו את ה... לא, אני חייב לומר, האמירה כמעט טריוויאלית, גם היסטורית, והאמירה הייתה, מי הם שומרי הסף? ואני אמרתי שבמדינת ישראל, כמו בכל מדינה דמוקרטית למעשה, צריך לשמור על כוחו של השלטון, צריך להגן על האזרחים מפני כוחו של השלטון. והשלטון זה לא... תאמין או לא, לא בנימין נתניהו, ואפילו לא שב ראש ועדת חוקה שמחה רוטמן, אלא השלטון זה מי שיכול להכניס את הכלא, מי שיכול להקל לך את החשבון בנק, מי שיכול לעצור אותך, לעשות לך הזנות סתר, לעשות כל מיני דברים, ושומרי הסף הם מבחרי הציבור, פרלמנט, הוא שמר מפני כוחה.
נו, מה יהיה עם הכל הזה?
הוא להגן על האזרחים, זה הכל, זה היה הדיון, ובתי המשפט, אנחנו אגב רואים את זה גם בפרספקטיבה היסטורית, אבל גם היום, תראה, בית המשפט בברזיל החליט שסוגרים את הרשתות החברתיות ומאיים על חופש הביטוי של האזרחים. על מי אמור להגן? מי אמור להגן על האזרחים? האפשרות שלהם להחליף את השלטון בקלפי, ושיש להם חברי כנסת שעושים ישיבות פיקוח, כמו ישיבות הפגסוס שעשינו בוועדה, מקימים ועדת חקירה. מי מתנגד לזה? הייעוץ המשפטי. זה הטיעון. אל תחשבו שבית המשפט הוא המגן מפני הדיקטטורה, והדיקטטורים זה הכנסת. הסיפור הוא הפוך. הכנסת מגינה מפני דיקטטורה, ובתי המשפט, וגם בברזיל, וגם בגרמניה של שנות ה-30, וגם בעוד דוגמאות, הם פוגעים בזכויות האזרח.
גם אם אני מסכים עם דעתך זו, השאלה לגבי העיתוי, האם באמצע המלחמה נכון לחדש את המאבק במערכת המשפט?
אני לא, אפילו לא דיברתי על חידוש המאבק, להפך אגב אני מצטרף לקריאתו של נשיא המדינה שהגיע לאותו כנס ואמר לחברי הוועדה לבחירת שופטים, שאגב יש בהם שופטים, יש בהם שרים ויש בהם את כולם, ואני מתאר לעצמי שהפנייה שלו הייתה גם לבית המשפט, אל תנסו בכוחנות לכפות פתרון, שבות דברות שיצא שן לבן. לצערי, כנראה מחר, לפחות לפי האיום, האקדח על השולחן שהוצב על ידי בית המשפט, כן הם הולכים לנסות לכפות הצבעה כמו שהם רוצים. ולכן אני אומר, אני לא חושב שצריך לחדש מריבות, אני חושב שצריך להימנע מזה, אבל אני חושב שמי שכרגע מנסה לכפות את עמדותיו על אזרחי מדינת ישראל, על שר המשפטים, על כולם, זה בית המשפט, לא הפוך, כאילו נראה לי פשוט, אגב גם הצעת החוק שלי על נציב תלונות הציבור על שופטים, באתי ואמרתי אני לא רוצה להכתיב, בואו נצביע עליו בכנסת שרוב של 70, רק שיהיה מישהו שיעמוד ויפקח על הכוח של מערכת המשפט, שפוגעת באזרח כשמזייפים לו פרוטוקול, או כשלא מדוחים לו דיון, או כל הדברים האלו.
אני רוצה בכל זאת, מכיוון שלפוליטי פחות יש לי כוח להתווכח, אבל קודם כל אני חושב שהפכת את היוצרות בצורה מדהימה, שהשלטון זה בעצם
בית המשפט. אני תמיד שמח.
שהשלטון זה בעצם בתי המשפט, ושומרי הסף זה חברי הכנסת. יש פה בשיחה בינינו יהודי שיוכל לספר לך שהאבא שלו, שהיה מנהיג הלכי, לא הצליח למצוא עבודה, כי מפאי לא הסכימו לתת לו עבודה כמורה, והוא הלך לבגץ, ובגץ פסק שחייבים לתת לו עבודה כמורה. אגב,
ולא קרה כלום.
בדיוק, הכי מצחיק.
כי השלטון צפצף על בית המשפט.
בדיוק. רגע, אבל שמחה, שנייה. הקשבתי לך ארוכות, ואני רוצה
קצת לתח נקודה.
אז לא, אז בוא נשבע שאנחנו שומרים על זה. בוא נשבע שאנחנו שומרים על זה עד סוף השיחה, לפחות הזאת. ובאמת, לפי שארי סיפר לי בערך 700 פעם, פשוט בתי הספר פחדו יותר מבן גוריון מאשר מה זה. אבל אני רוצה להזכיר לך, בתי משפט אמורים להגן מעלייה של דיקטטורה, ולפעמים הם כושלים. בכל הפעמים, ויש מאות פעמים בהיסטוריה שהם הגנו, זה לא נכנס להיסטוריה, כי הדיקטטורה בסוף לא עלתה. במקרה של היטלר, אני מזכיר לך שהשופטים היו צריכים להישבע לחוקי הרייך, וככה ההפיכה שלו התקיימה, וגם את השופטים היהודים סילקו, ולכן, זה שהכי מעניין אותי שהפכת את היוצרות, הפכת את בית המשפט ואת הרגולטורים, את שומרי הסף האחרים, לשלטון, זה לא יאמן.
בן, אז דבר ראשון, אם אתה רוצה דיון היסטורי, אני ממליץ לך, באמת יש ספר מאוד טוב שנקרא Hitler's Justice, ואגב, ההגנה של מערכת המשפט בגרמניה על המפלגה הנציונל סוציאליסטית, אני שמח שאנחנו מנהלים דיון היסטורי בקצת אסקפיזם, אבל זה טוב, זה בדיוק. בסדר, זה מרחיב את הדעת. ההגנה של מערכת המשפט על המפלגה הנציונל סוציאליסטית התחילה הרבה לפני עלייתו של היטלר על השלטון, ובראש הדברים אגב, האכיפה הבררנית שהייתה אז, שאם אתה ביצעת מעשה של אלימות פוליטית כלפי המפלגות הקומוניסטיות דאז, אז קיבלת עונש מאוד מקל, ואם זה היה הפוך היית מקבל עונש מאוד מחמיר. הדוגמה הבולטת היא היטלר עצמו, שעוד שהוא כאמור עוד לא היה בשלטון באותו זמן, העונשו הומתק לכמה חודשים שבהם חופשת כתיבה שבאותה הוא ניצל לכתוב את הספר מיין קאמפ, על מעשה שמלכתחילה נגזר עליו 5 שנות מעצר.
ולכן זו דוגמה שבתי המשפט לא הצליחו לבנות.
אני מסכים איתך, מיין גלנט.
הרי אתה יודע למה זה? זה מזכיר לי את גל איר, שימה עם הערבים.
כן, כן. בסדר, הבנו גרמניה.
הרי צודק, הרי צודק.
אני באמת מאוד שמח. ואחרי השיעור בהיסטוריה הזה, ולכן אני אומר, אני באמת לא מבין מה החידוש הגדול, מוזמנים לקרוא, באמת יש ספרים רבים נכתבו על זה, השתברו קולמוסים רבים, ופרלמנטים הצילו מדוקטטורה וחיסלו דיקטטורות לאין ארוך יותר פעמים מאשר בתי משפט. אם יש לך מאות דוגמאות למקרים שבהם בית משפט אמנה על יד דיקטטור, אתה מוזמן להביא לי אותם, אני לא מכיר אפילו דוגמה
יש אחת, מאות, ואני בסדר. חושב שהכי טובה היא בינתיים בית המשפט בישראל, אבל בואו לא ניכנס לזה כרגע. תגיד, שמחה, תגיד, טאקר קרלסון הוא אחד מהוגי הדעות הימנים האמריקאים הכי מקובלים עליכם, קהלת וכל זה, ואתה יודע, לפני 7 שעות...
אתה רוצה לספר לי מי הוגי הדעות האמריקאי המקובל עליי?
לא, אני הכל שואב מהכל הפרסומים.
אגב, אני שמח, לא, מעולם לא עבדתי בקהלת, לא שאני חושב שזה ארגון נפלא, אבל מעולם לא עבדתי שם, אבל אני...
לא, אני לא אומר שעבדת, אבל אנחנו יודעים מאיפה באת, ולאן יהודי הולך. אני לא אומר את זה כגנות, אבל אני רק רוצה להזכיר לך, אפרופו סיום, אפרופו סיום הסיום ה...
אבל חיכיתי לטאקר קרלסון כאוגד.
אני אגיד לך איך, הנה, אני פה כדי להגיד לך איך. הוא צייץ אתמול ראיון עם היסטוריון שהוא קורא לו דריל קופר, שהוא ההיסטוריון הישר והפופולרי ביותר בארצות הברית, שמסביר, אני אשלח לך את זה אחרי השיחה, שהיטלר בכלל לא רצה מלחמה, צ'רצ'יל הוא הנבל הראשי במלחמת העולם השנייה, והנאצים בכלל לא התכוונו להרוג את כולם, וקרלסון מחייך ומהנהן.
יש לי שאלה, מה עם גלנט?
מה עם גלנט? טוב, יאללה, אני שותק.
אבל בוא נדבר שנייה על גלנט באמת, כי אריה מבקש כל כך יפה. אז בוא נדבר שנייה על גלנט, כי אתה דיברת באמת על הוגה דעות אמריקאי שמקובל עליך, ואני זוכר שאתה התהדת הוגה דעות ש...
יו, לא טוב לי ש... נעלמת רגע, תנסה לשפר את הקו, תנסה טיפונת.
שומעים? האם שומעים?
כן, יותר טוב.
אני אומר, אתה התהדת, כנראה כי הוא אמר דברים שמצוחים אליך, את ברט סטיבן, סוגי דעות אמריקאי עכשווי, שאמר את מה שאמר על נתניהו לפני כמה חודשים, וחזר על זה על משהו שהוא אמר עוד קודם, שנתניהו חייב ללכת. ומאחר אתה דיברת בכל כך בצבעוניות, על זה שציר פילדלפי הפך להיות הכותל הדרומי, ושדיברת עם איילנד שאפשר לחזור לשם, הוא כתב היום או אתמול בפרסם, ואמר שאם חס ושלום מדינת ישראל תעזוב את ציר פילדלפי, אנחנו נצטרך עוד אירוע בסדר הגודל של השבעה באוקטובר, כדי שתהיה לנו את הלגיטימציה הבינלאומית לחזור לשם. אז אני מסכים איתך שצריך להסתכל קצת מה אומרים עלינו בעולם, ובעיקר מסתכלים עלינו בזעזוע מוחלט מהעובדה שחמאס רוצח 6 בני ערובה, 6 חטופים, ואנחנו עסוקים בלריב אחד עם השני, ואני חושב שהתרלול הזה וחילופי האשמות, כאשר יש פה רשע כל כך גדול, וכולנו צריכים להיאבק בו, אני חושב שלפחות בדבר הזה בואו נסתכל קצת על הפרספקטיבה. אני לא חושב שטאקר קרלסון הוא הדוגמה הטובה, אבל אפילו ברט סטיבן...
לא, זה היה לצורך חיתו.
יש לי שאלה אחרת.
מה עם גלנט?
מה עם גלנט?
האם צריך לפטר את שר הביטחון?
נו, בחיית, בואו נרד לקרקע לרגע.
קראתי הודעה שגלנט פרסם ממש זמן קצר לפני תחילת הרעיון הזה, שבו הוא מדבר ומתאר מאוד בצבעים יפים מה קורה ביהודה ושומרון, ואני הרגשתי קצת אופוזיציונר באותו רגע, ואמרתי שזה נשמע תיאור מאוד מאוד חי של המצב, שאנחנו רואים מכוניות תופת, ואנחנו רואים באמת עליות מדרגה רבות ביהודה ושומרון, ואמרתי, הוא יודע לנתח את המצב כל כך יפה, אולי כדאי למנות אותו להיות שר ביטחון.
טוב, את זה אפשר להגיד גם על כולכם, הרי אתם ממשלת ימין על מלא, אבל אני רוצה לחדד רגע. חבר כנסת רוטמן, אני רוצה לרגע לחדד לסיום, אתה יודע מה, יותר במצא חן בעיניי, שדיברנו קצת על היסטוריה לשם שינוי, אבל אתה מדבר על המריבות וזה, בסוף רבים מתוכנו, ואני ביניהם גילוי נאות חושבים, ואפילו אני אגיד יודעים, שנתניהו מתעניין בפילדלפי, כמו שלג דש תקד, למה? כי הוא בהתחלה בכלל לא רצה לעשות תמרון, וכשהוא נכנס לתמרון הוא לא רצה ללכת דרומה, ולחצו עליו, והוא הגיע לפילדלפי אחרי 10 חודשים, הדבר שהפך את פילדלפי לסלע קיומנו, זה הצהרה של אורית סטרוק לפני חודש וכמה ימים, שאם הוא יוצא מפילדלפי אין לו ממשלה, ולכן בינתיים החטופים מתים, זה הוויכוח, תגובתך.
בן יקירי.
זה הולך למקומות לא טובים, השיחה.
לא, באמת, כשאני אומר יקירי, אני לא מאלו שאומרים יקירי ואז תוקפים. גויסת בזה הרגע להיות הקמפיינר המרכזי של מפלגת הציונות הדתית, כי אתה אמרת עכשיו, מה שאני אולי מאמין בו גם, שאלמלא הנוכחות שלנו, של אורית סטרוק, של בצלאל סמוטריץ', שלי, של כולנו, בקואליציה, והדרישות החד משמעיות והבלתי מתפשרות שלנו, מדינת ישראל הייתה היום במצב אסטרטגי גרוע בלי ציר פילדלפי. ולכן, אם מישהו שואל, כל הזמן שואלים אותנו, גם תומכים שלנו, אני חייב לומר, למה אתם בממשלה, הרי המלחמה לא מתנהלת כמו שאתם רוצים וזה, ואנחנו אומרים, נכון, זה לא מושלם, זה רחוק מלהיות מושלם, אבל אלמלא אורית סטרוק אומר, תשמעו, אפילו בן כספית אומר, שאלמלא אורית סטרוק בממשלה, לא היינו היום בציר פילדלפי, ולא היינו היום קרובים הרבה הרבה יותר לניצחון על החמאס ועל כל הקמים עלינו לאורגנו. גויסת, באמת, אני אומר, אם אתה עושה את זה בהתנדבות זה ודאי טוב, אבל אני חושב ברמה שבאמת אפשר לחשוב אפילו על משהו יותר קבוע.
ולכן צריך לפקר את גלן? רגע, למי אני שולח חשבונית?
הון שלטון, עיתון, זה בעולם אחר.
טוב,
תודה, ואני מעריך ואני אמסור גם לאורית סטרוק, שגם אתה מעריך את העובדה שבלעדיה בממשלה זה לא היה קורה.
מה שנקרא בשורות טובות, תודה.
תודה רבה, מה עם גלנט?
מה עם גלנט? חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי ותושב מפלסים, היום זה קרדיט לא פחות חשוב, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
אז תיקח את זה מאיפה מהשאלה האחרונה שלי לחבר כנסת רוטמן, הרי פילדלפי, בוא נאמר ככה, לפחות לדעתי ברשימת האיומים המיידיים על ביטחוננו, הוא לא בחמישייה הראשונה, אין כרגע שום דחיפות, חמאס מרוסק, עד שיבנו שם ויחפרו מנהרות, וכולי וכולי, וזה בעצם הכל בשביל לשמור על הממשלה ולא על הקואליציה, אבל אתה מסכים לזה, אז מה השאלה בעצם?
אני רוצה להגיד שאני מעריך, תוך כדי השיחה, שבתי על קמפיינרים וכולי, אין לי שום ספק שקבוצות מיקוד של קמפיינרים מטעם ראש הממשלה בחנו מהו הנימוק הכי טוב שבעזרתו היכולות הרטוריות הגדולות מאוד של ראש הממשלה שלנו במה הם התמקדו. איך הוא יעשה לנו גזלייטינג ופתאום את אותו ציר שבני גנץ ואיזנקוט טבעו להיכנס אליו בתחילת האביב, ונתניהו דחה אותם, וכאשר דיבר על הגדודים שיש להכריע אותם, ואז אנחנו אז נגיע לניצחון המיוחל, איך יכול להיות שציר חשוב ככל שיהיה, כאשר אין לנו שליטה בציר הזה על התת קרקע, ששם לכאורה קורה הכל לייצוא ולייבוא של, של, של אנשים ושל סחורות וכלי נשק, איך יכול להיות שהדבר הזה נהפך לציר מרכזי במקום המלחמה בציר הרשע? אנחנו צריכים להגיד דברי אמת. ב-11 החודשים עשינו כל כך הרבה. אני אומר את זה כמי שהתחיל את השבעה באוקטובר עם מחבלים בתוך הבית. אחי והבן שלי נלחמו במקרה של מפלסים בהצלחה יחד עם כוחות הביטחון, שבק וימם וחיל אוויר. ואנחנו יצאנו באור שינינו עם רצוחים רבים, נרצחים רבים על הגדרות. אבל ב-11 חודשים שעברו לאחר מכן, בגבורה של לוחמים, בתכנון מעולה של מפקדים שכשלו קודם לכן, אבל התעשתו באופן מהיר, שינינו את המציאות האסטרטגית הצבאית מולנו, זה הזמן לעצור. רצינו להיות במקום אחר, רצינו להיות אחרי מיטוט החמאס והחלפתו. את מיטוט החמאס...
אבל בן אומר שריסקנו אותו. בן אומר שריסקנו אותו כבר.
לא, חד משמעי לא. אנחנו נתנו לו מכות נאמנות, אני מעריך שהסיכון הביטחוני, כאשר אני לוקח את ריסוק הגדודים והחטיבות, ואת העובדה שיש כוחות הגנה והתקפה בתוך הרצועה והגנה אצלנו, מצב הביטחון האמיתי ביישובי עוטף עזה דומה למצב הביטחון בקווי גבול אחרים של מדינת ישראל,
ובקו התפר, ובכך, לאור זה שיש חטופים, לאור זה שצריך לפנות את הפנים לכיוון צפון, לאור זה שיש מערכה אדירה על בזירות נוספות, אנחנו צריכים לעצור, לשלם מחירים, לקחת אוויר, לאסוף תעצומות, גם בנשק, גם בחימושים, גם בתמיכה בינלאומית, וגם בהבנה פנימית או בחוסן פנימי שלא יסבול הפקרת חטופים. ראש הממשלה בעצם הכריז שהוא נניח שמסיבות אידיאולוגיות, נניח שמסיבות אידיאולוגיות, אנחנו לא נעמוד בזה. העם שלנו שמתחיל לדבר על מיקונוס ותאילנד ופורטוגל כאופציה ריאלית, לא יוכל לקבל לאורך העשור הקרוב את המציאות הזו. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להמשיך ולהילחם ככל שצריך בעזה ובלבנון ובגבולות האחרים, אבל מתוך נאמנות לשוויון בנטל, מתוך נאמנות לאתוס שמחזירים את מי שלא הצלחנו להגן עליהם, והזמן לעצור. יש ויכוח נוקב, ועל זה צריך ללכת לבחירות, על זה צריך להקים ועדת חקירה, ולכן צריך להחזיר את החטופים במחיר שידוע.
חבר כנסת שוסטר, אני זוכר שאריאל שרון ידע שצריך להרוג את ערפאת וצריך לפרק את אשף ואת החמאס ואת הפתח. אבל הוא היה צריך לחכות למלון פארק כדי שיהיה קונצנזוס. כדי שיהיה קונצנזוס לשבור דה פקטו את הסכמי אוסלו ולהיכנס להרים שם. הייתה נקודה נכונה במה שנתניהו אמר השבוע, שלא הייתה לגיטימציה בינלאומית בכל הסבבים שעשינו, גם אלה שחשבו, גנץ ואיזנקוט, שצריך היה לקחת את פילדלפי מזמן, לא הייתה לגיטימציה, לא פנימית ולא חיצונית. והיה צריך 7 באוקטובר כדי שצהל יוכל לכבוש את רצועת עזה.
אני חייב רק להוסיף חרי את זה.
אנחנו צריכים לחכות לעוד אחד כזה בשביל לחזור לפילדלפי?
אני אגיד ככה, קודם כל אני מסכים מאוד עם התזה הזאת. אני חושב שאם יש קונספציה, ואין ארגון, אין אדם שלא יכול לחיות בלי קונספציה, זה עמוד השדרה. אנחנו לא יכולנו לבצע את המהלך של לחימה הרואית על קידוש השם או על שמירת התושבים בעוטף עזה ובמדינת ישראל, ללא האירוע המחריד. זה נכון. אנחנו לאורך כל השנים הללו אמרנו, אנחנו לא נכנסים למלחמת כל בכל בעזה, אין לנו את היכולת, לא הפנימית ולא החיצונית. מה עשינו? ניצלנו באופן הכי טוב שיכולנו. כמו שאמרתי, רצינו להגיע אחרי 11 חודשים לריסוק מלא, לא רק של היכולות הצבאיות, אלא גם להחלפת שלטון. ריסוק מלא, כוחות הביטחון, המעולים שלנו, לא הצליחו עד הקצה, ונתניהו מצליח לא ליישם את ההצלחות הגדולות שהיו למעשה מדיני. כרגע, אנחנו מוכרחים להכיר בחוסר היכולת שאנחנו לא אומניפוטנטים, אנחנו לא יכולים הכל. אנחנו בוודאי אסור לנו לעשות טעות רציונלית ולהתמקד בזירה שפרקנו בו באופן משמעותי את האיום ולהזניח זירות אחרות. ברגע שאנחנו מתפקדים בסוגיה אופרטיבית חשובה ככל שתהיה, ונניח שציר פילדלפי הוא סוגיה אופרטיבית חשובה, האם אנחנו, על זה אנחנו מפילים את היכולת שלנו להגיע לסוג של שלמות פנימית בעם, להרגיע את האיבה שמתעוררת מול מדינת ישראל בעולם?
להחזיר את האזרחים שהופקרו על ידי מדינתם. טוב, מצינו. חבר הכנסת שוסטר, תודה.
תודה רבה.
שלום, אחי. שלום.
שמע, אתה זוכר את זה, הייתה לה לגיטימציה, ובאבוע עוד לפני פארק היה דולפינריום, היו פיגועים מחרידים. הוא חיכה ללגיטימציה בינלאומית, כמו שאמרת. לרקש
שישבור גם את גב הגמל בפנים ובחוץ.
האמריקאים, בפנים היה, בפנים. שמע, אני הייתי בדולפינריום, הגעתי אחרי הפיגוע לשם. תאמין לי, הייתה. עכשיו זה משהו אחר, אתה את הרצועה כבר פירקת. עכשיו, לחזור לשם בעוד חודשיים לפילדלפי זה קלי קלות.
לא, לא תוכל. לא תוכל.
אני אישית אחרי את זה.
עם האמריקאים ערבים. אוקיי, עכשיו נרגעתי.
אז אני אומר לך, בוודאי.
עם האמריקאים ערבים להסכם.
אתה צריך לסגור את זה עם האמריקאים. עם האמריקאים רוצים עכשיו.
הם לא ייתנו לך, נו מה לעשות.
ברור שהם ייתנו, אריה, סגרו כבר איתם דברים.
שבועיים לפני הבחירות ייתנו לך לחזור לעשות מלחמה.
אריה, תקשיב. בדיוק זה העניין. הם ייתנו, כי עד שאתה חוזר לפילדלפי זה כבר אחרי הבחירות, ואחרי הבחירות כבר לא מעניין אותם. רעות,
ראש FM.
רונית לוי, שלום.
ערב טוב.
שלום.
מהעותרות לבית המשפט המחוזי בתל אביב, יש, היה היום דיון, ואתם אתרתם בעצם נגד עיריית תל אביב, שכמו שנה שעברה לא מאפשרת תפילה בהפרדה במרחב הציבורי, בחגים המגיעים אלינו לטובה, תסבירי.
נכון, קודם כל היא לא מאפשרת תפילה בהפרדה ליהודים בלבד, חשוב לציין את זה. אנחנו יודעים שלפני פחות מחודשיים הייתה תפילה כרגיל של מוסלמים בצ'ארלס קלור, שם הייתה הפרדה מלאה, כמובן ששם לא היו פקחים, שם לא היה ניסיון לשבש לא מצד יהודים ולא מצד ערבים, והתפילה התנהלה כסדרה. אז חשוב לציין שההדרה היא הדרה של יהודים בלבד. זו כמובן אחת הסיבות לפנייה. דבר שני זה שאני באופן אישי מרגישה שלפחות בשנתיים האחרונות יש רדיפה דתית מאוד מאוד קשה בעיר. כולנו זוכרים מה היה כאן שנה שעברה בכיפור. זה היה אירוע שעבורי היה מאוד מאוד טראומטי, אגב, אני לא יודעת אם הייתם שם, אבל זה היה אירוע מאוד מאוד קשה. ואני למעשה מוצאת עצמי צריכה להילחם גם על המרחב.
איך באה לי בידי ביטוי הרדיפה הדתית הזו?
קודם כל, למשל, אני, שאני חיה בתל אביב מעל 20 שנה, חילונית לחלוטין, מגיעה פעם בשנה להתחבר לזהות היהודית שלי, כי מעבר לזה שאני חילונית, אני קודם כל יהודיה, מגיעה ביום כיפור, שזה יום קדוש, אולי הכי קדוש לרוב היהודים בארץ, ושם אני מותקפת, ממש באלימות מילולית מאוד מאוד קשה.
איפה? בבית הכנסת או אם את רוצה להתפלל בחוץ?
בכיכר ויזנגוף.
אז את מדברת על האירוע שהיה.
למה לא להתפלל בבית הכנסת? למה בכיכר?
ויש מאות בתי כנסת בתל אביב. פעילים.
קודם כל, עיריית תל אביב, באופן כללי...
לא, ואת לא ענית לי, רונית.
אני עונה לך, אני עונה לך.
רגע, שנייה, האירוע שהיה בשנה שעברה, אפשר להתווכח עליו עכשיו שעה, ונניח שהוא אירוע חריג ולא טוב, אוקיי? אבל אמרת שבשנים האחרונות יש רדיפה דתית. אני שואל את עצמי, איפה הרדיפה? הרי בתל אביב, כמו בכל מקום אחר, למרות שאין חוק, אני לכאורה יכול להיכנס למכונית ולנסוע, אף אחד אפילו לא מעלה בדעתו לעשות את זה.
אני לפחות זוכר הקצאה של בניין אחד לישיבה שבוטלה בלחץ הציבור החילוני בתל אביב, כי לא רצו הדתה.
נכון, נכון, וגם יש את הנושא הזה של תפילות בשנתיים האחרונות, שפעם אחרי פעם, העירייה
פשוט
לקיים אותם, ומדובר רק על תפילות שהן... מועדים שהם קדושים לכל
העירייה העיר. לא אוסרת לקיים תפילות, העירייה אוסרת, מכיוון שיש חוק עירוני שאי אפשר לקיים אירועים בחוץ, ברשות הרבים, ברשות היחיד, מה שאתם רוצים, כולל בית הכנסת, בהפרדה, זה מה שהעירייה עושה. עכשיו, אני צריך
לא
לקרוא, יש,
לא בר,
יש יהודי עבודה. בשם חיים גורן, חצי שנייה, יהודי בשם חיים גורן, הוא נציג המפלגות הדתיות בעיריית תל אביב, הוא פרסם פוסט בחמישה באוגוסט והסביר את זה. הוא אמר, העירייה לא רוצה ולא יכולה חוקית למנוע מאף אחד להתפלל, איפה מתי שהוא רוצה, אגב, גם בחוץ. כל אחד יכול לבוא לכיכר כזו או אחרת עם סידור ביד להתפלל. מה שקרה זה שבעקבות האירוע החריג, פתאום יש איזה 200 בקשות של הטרלה, של תפילות, ולסגור שטחים וכיכר דיזינגוף, וכדי לא להסתבך, העירייה אומרת,
תעזבו את זה. כי הם אכפו את החוק באופן סלקטיבי, לערבים לא עשו את זה.
אגב, לגבי נושא הערבים, זה חייב להיות מטופל. אני מסכים איתכם.
ואני גם חייבת לומר, בן, שכל הנושא הזה של האלפי פניות עכשיו, דווקא עכשיו, זה בא בדיוק במטרה הזאת להדיר את היהדות מהמרחב הציבורי לחלוטין. כל אירוע אחר בהפרדה מתאפשר בעיר. היה ליום האישה הבינלאומי לתוך העניין, היו 150 אירועים מטעם עיריית תל אביב לנשים בלבד. מרוץ נשים זה לנשים בלבד. מצד הגאווה חודש שלם, אזורים שלמים במרחב הציבורי,
מה אני אגיד לך, את ממשיכה להגיד שיש מאמץ להדיר את היהדות במרחב הציבורי, לדעתי זה שטויות במיץ עגבניות, יש מאמץ לקיים את החוק בתל אביב,
אנחנו רואים את זה בגימנזיה בהרצליה, אנחנו רואים את זה
בגימנזיה היא לא בהרצליה, שמה זה גימנזיה הרצליה והיא בתל אביב, אבל נגמר לנו הזמן, רונית, נראה מה יצא בבית המשפט.
אני רק אגיד עוד משפט אחד, בן, בבקשה רק עוד משפט אחד,
אבל נגמר הזמן, אז תמהרי.
אוקיי, לך ולתקשורת יש אחריות מאוד מאוד גדולה, אחריות לאומית, לא לתת לגיטימציה לתופעות כאלה של אלימות כלפי יהודים במרחב הציבורי. אתם לא רוצים להגיע למצב שאנחנו חברה שכל אחת מפוצצת אירוע שלא מתאים לה. אחד יפוצץ את...
אוקיי, אני אשלח לך בפרטי את כל המקרים של האלימות נגד יהודים במרחב הציבורי בתל אביב. רמז, בדרך כלל זה בא מהימין. רונית לוי, תודה ובהצלחה, פרסומות. אליעזר פרץ, שלום.
שלום לך.
שלום.
נשארו לנו 3 דקות, אבל חייבים להעביר אותן איתך, כי הרגע הגעת לביתך בקריית שמונה, אתה עברת לצפת מאז שפוניתם, ומה ראית?
לא, 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 סיכון, אני מפונה לדבריה, פשוט עבדתי בצפת ומשם קיבלתי את העובדה.
אוקיי, לא חשוב, אתה העיקר שהגעת הביתה ו...
כן, כמו שאתם יודעים, הטיל נפל לי בגינה של הבית, אבל הוא עשה לי הרס לחלוטין בתוך הבית. כשאני הגעתי, פתחתי את הבית, חשכו עיניי, אם זה מטבח שבור, מקרר, רסיסים הגיעו עד לממד שלי בתוך הבית, הסלון, הוויטרינה, הכל, הכל שבור, ערוס לחלוטין, אם יש תמונות.
זה בית חד-קומתי? זה בית פרטי?
זה דו, כן.
והצד השני לא נפגע?
הצד השני גם נפגע לו הפרגולה וקצת רסיסים, צד שמאל גם קיבל כמה רסיסים. הפגיעה הישירה היא יותר, הפגיעה החזקה היא אצלי בבית. אצלם,
ואי אפשר לגור עכשיו בבית גם אם יכולת.
לגור? בוא תיכנס לבית אם תצליח. לא לגור, רק להיכנס, אם תצליח להיכנס.
גם הכניסה
הרוסה. הכל, הכל, הכל. אני מדבר איתך שהשי של המטבח נשבר על 4 לתוך הרצפה, הויטרינה של הסלון, הטריס אף מהסלון הגיע לי לממד.
יזר, מה עושים? תגיד, אתם כבר עוד מעט שנה לא בבית, מה עושים? איך יוצאים הדבר הזה?
אנחנו 11 חודש במלון קיסר, שמתוכם הבית אני מאוכלס בו 8, שבפועל 9 חודשים יצא לי להיות, ליהנות מהבית שלי.
זה בכלל בית חדש, עברתם אחרי 9 חודשים? זהו.
אנחנו אחרי 9 חודשים בוננו, כן.
כן, כן.
כן.
מה יש לך להגיד לאחראים, לממשלה, לצבא, מה עושים? מה אתה מצפה מהם שיקרה כאילו?
אני מצפה שכבר די נמאס, תשמע, אני 50 שנה, עברנו פה, אני בן 50, עברתי פה מלחמות, עברנו פה קטיושות. המלחמה הזאת זה דבר חדש, חדש, שלא הכרנו, לא הכרנו בכלל. מצפה שיהיה ביטחון, וחלס שהם יורים אנחנו נחזיר, הם לא יורים אנחנו נשב בשקט. חלס. צריך לתת פה החלטה, להחזיר את התושבים לעיר, לתת את הביטחון. אני על קריית שמונה לא מוותר. אשתי רוצה לעזוב, אני על קריית שמונה לא מוותר.
אתה אומר להחזיר את התושבים, אבל אי אפשר להחזיר אותם במצב הנוכחי.
כמובן שלא, אף אחד לא יחזור, גם אני לא יחזור. לא יחזור. עם ביטחון כזה, איך? איך? יש לך פה ימים שגם בלי הזקה אתה מקבל נונטטים וירי של קטיושות. גם בלי הזקה.
שמע, זה כואב הלב, זה קריית שמונה, זה ביישובים שקיימים 10 שנים, ופתאום אתה רואה, הכל נחרב.
הכל, הכל, אני אומר לך שזה היה באמת חלום, חלום חלי, אני במשך 48 שנים גרתי בקומות, חלום חיי היה להגיע לדירת קרקע, עבדתי מאוד קשה בשביל להגיע למצב הזה, אבל לא חלמתי שזה יהיה המצב, שהרס לי כל החלום שלי, כמו שאומרים.
אליעזר פרץ, מקווים שהחלום יחזור ולא יתנפץ, ומודים לך שהתפנית לכמה דקות לתאר לנו מה נשאר מהבית שלך. תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה.
מה נגיד? עורכים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחרי השידור שקט וולפין, עורכי הדיגיטל, גיא רביב, אחרי הדלוק ורות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופן ומיליניאק.
אנחנו
נפגש ביום ראשון.
יום ראשון, שבוע הבא.